השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו מתחילים את דף למדוו במציע. ראינו בדף הקודם משנה שמדברת על מקרה שסוחר מסר לשואל פרה והיא מתה אצל השואל באונס, ואז השואל שהוא חייב באונסים משלם לסוחר. הסוחר שהוא פטור מאונסים לא צריך לשלם לבעלים, ויוצא שלפי תנא קמא שהסוחר מרוויח. עכשיו רבי ירמיה לא מדבר על עצם הדין בדף שלנו, אלא על משהו אחר שקשור לאותה סיטואציה של סוחר שמוסר לשואל. הוא מדבר על שבועת שקר. הכלל בשבועת שקר, אם סתם נשבעתי אבל לא הרווחתי מזה ממון, זה נקרא ביטוי שפתיים, אני חייב על זה חטאת. אם הרווחתי על ידי שבועת השקר ממון, אז אני חייב אשם גזלות. אז במקרה שלנו של סוחר שמסר לשואל, יכול להיות ארבעה מצבים שונים. או ששניהם יהיו חייבים חטאת, אם הם שיקרו, או ששניהם יהיו חייבים אשם, או שרק אחד מהם יהיה חייב אשם, או זה או זה, והשני חטאת. אז נראה את שני המקרים. אם אף אחד מהם לא הרוויח ממון, אז שניהם יהיו חייבים חטאת. למשל, שהיא מתה כדרכה, ובמקום להגיד שהיא מתה כדרכה, שניהם נשבעו שהיא נאנסה על ידי ליסטים. מבחינת הדין זה אותו דבר כי זה אונס ולא השתנה פה כלום, אז שניהם יהיו חייבים חטאת. אם היא נגנבה אבל שניהם נשבעו שהיא מתה מחמת מלאכה, אז שניהם הרוויחו פה פטור גמור, כי גם שואל פטור במתה מחמת מלאכה, אז שניהם כפרו בממון, אז שניהם חייבים אשם. אם היא מתה כדרכה, שזה אונס, כלומר שהסוחר יהיה פטור אבל השואל חייב, אבל שניהם נשבעו שהיא מתה מחמת מלאכה, אז הסוחר שממילא היה פטור, אז הוא חייב רק חטאת. השואל שפטר את עצמו בשבועת שקר חייב אשם. ומקרה אחרון, אם היא נגנבה, שאז שניהם חייבים, ואז שניהם נשבעו שהיא מתה כדרכה, כשזה אונס, אז הסוחר שפטר את עצמו בטענת אונס חייב אשם. השואל שממילא היה חייב, חייב חטאת. מה החידוש בכל זה? הרי אנחנו מכירים כבר את הדינים האלה. זאת אומרת הגמרא, זה בא להפוק מדעת רבי עמי. רבי עמי אומר ששבועת הדיינים, כלומר שבועה שבית דין מחייבים, לא חייבים עליה חטאת של ביטוי שפתיים. אומר רבי ירמיה, כן חייבים. עד כאן נושא ראשון. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה לגמרי, שבהמשך נראה איך היא קשורה לנושא שלנו. שומר שמסר לשומר. האם אם השומר הראשון מוסר לשומר אחר, זה נחשב לשמירה טובה? ואז אם קורה משהו אצל השומר השני, שהשומר הראשון אמור להיות פטור בו, למשל, שומר חינם מסר לשומר חינם אחר וקרא אונס, אז שומר חינם פטור באונס, אבל אם נגיד שזה לא שמירה טובה, אז הוא יהיה חייב באונס. אז רב אומר שפטור, ורבי יוחנן אומר שחייב, והוא חייב אפילו באונסים. מאיר אביי שזה לא משנה מי מסר למי. לפי רב שפטור, זה אפילו אם הוא כביכול הוריד בדרגת השמירה, כלומר, אפילו אם שומר שכר מסר לשומר חינם, עדיין הוא יהיה פטור, כי הוא מסר לאדם שהוא בן דעת, וזה נחשב שמירה טובה. ורבי יוחנן שמחייב, זה אפילו אם הוא העלה את רמת השמירה. למשל, שומר חינם שמסר לשומר שכר, עדיין הוא יהיה חייב. עכשיו נעיר שתי הערות. קודם כל, רב חיסדא מאיר על רב, שמה שרב אמר שפטור, הוא לא באמת אמר את זה במפורש, אלא זה מסיפור, שהבינו את זה מדבריו, ובאמת זה טעות. כלומר, באמת לדעת רב חיסדא, רב סובר שחייב. מה הסיפור? היו גננים שהיו מפקידים כל יום את הכלי שלהם אצל סבתא אחת. יום אחד במקום להפקיד אצלה הם הפקידו אצל אחד מהם, ואותו אחד הפקיד אצלה, ואצלה זה נגנב. באו לרב ורב פטר אותו. אז הנה אנחנו רואים שומר, אותו אחד, שמסר לשומר, הסבתא, פטור. אומר רב חיסדא, זה לא נכון. באמת יכול להיות שרב סובר שחייב, רק שמה, כיוון שגם הם עצמם הפקידו אצלה כל הזמן, הם הראו שהם סומכים עליה, לכן רב פטר. אבל אולי באופן כללי חייב. אז זה דעת רב חיסדא בתוך דעת רב, אבל נראה מהמשך הגמרא שהגמרא ממשיכה שכביכול רב סובר ששומר שמסר לשומר כן פטור. עכשיו נחזור לדעת רב יוחנן. רב יוחנן אומר שומר שמסר לשומר חייב. למה? אז הגמרא תביא שתי סיבות. אביי אומר כי הבעלים אומרים אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אני לא רוצה שהוא ישמור, אני רוצה שאתה תשמור. לא לזה התכוונתי. זה דעת אביי. רבה, בהמשך הסוגיה נראה, הוא אומר שהבעיה כאן זה בשבוע, לא בעצם השמירה. הוא אומר, אני לא סומך על השבוע של השומר השני. אז למה נפקא מינה בין אביי לרבה, האם הבעיה היא בשמירה או בשבוע? אז מה יקרה אם השומר הראשון אמנם מסר לשומר שני, אבל הוא היה נוכח כשקרה הדבר? כלומר קרה איזשהו אונס, והשומר הראשון גם כן ראה את זה. אז לפי הבעיה זה לא משנה, לא רציתי שתמסור לשומר אחר, אתה חייב לי. אבל לפי רבה שכל הבעיה זה השבועה, אם השומר הראשון יכול בעצמו להישבע, אז הוא כן ייפטר. אז זה המחלוקת. עכשיו נראה שתי ראיות לטובת רב שפטור ונדחה אותם. ראיה ראשונה, רבי אבא בר ממל שואל את רבי עמי. כתוב במשנה שלנו, בעלים מסרו פרה לסוחר, והסוחר מסר אותה לשואל, אצל השואל היא מתה כדרכה, כלומר באונס, השואל משלם לסוחר, הסוחר נשבע שהיה אונס והוא פטור לשלם. אז רואים שהסוחר, השומר הראשון, פטור. ראיה לרב שאומר ששומר שמסר לשומר פטור. לתרץ את רבי יוחנן נראה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אומר רבי עמי, פה מדובר שהוא הרשה לו. אמנם הוא לא שליח שלו, הוא רק אמר לו, אם אתה רוצה תמסור מדעתך. אז אם הוא הרשה לו, אז גם רבי יוחנן יודע שפטור. רבה אומר, הרבה אמרנו שכל הבעיה זה רק בשבועה, אז כתוב פה במשנה שמדובר פה שהסוחר נשבע, כלומר הסוחר עצמו ראה מה קרה, והוא עצמו נשבע. אז אם הסוחר, השומר הראשון, נשבע, אז אין שום בעיה לפי רבה. בהמשך הגמרא נראה עוד סיבה. שם כתוב שרבה סובר שיש סברה שמלאך המוות מלי הכה מלי הטם. כלומר, למלאך המוות זה לא משנה איפה הוא הורג. כלומר, אם הפרה מתה לחלוטין בלי שום סיבה חיצונית, אלא פשוט מתה כדרכה, אז אתה לא יכול להגיד, עשית ככה, עשית אחרת, זה לא משנה איפה הפרה הייתה באותו זמן, אני פטור, זה גם לא משנה אם העברתי אותה לשומר אחר. זה סברה של רבה, אבל כמו שאמרנו, כאן הוא לא צריך את זה, כי כאן ממילא השומר הראשון נשבע ונפטר. זה היה ראיה ראשונה. ראיה שנייה מביא רמי בר חמה ממשנה בהמשך, בממבט עמוד א', כתוב שאם אני הפקעתי מעות אצל שומר, והשומר הזה מסר את זה לילדיו הקטנים, ולא נעל בפניהם כראוי, אז הוא חייב, כי זה לא נחשב שמירה טובה. אבל משמע שאם היה מוסר את זה לילדיו הגדולים, אז זה נחשב שמירה טובה, והוא פטור. אבל הנה רואים ששומר שמסר לשומר, פטור. מתרצים לדעת רבי יוחנן, שומר שחייב, שילדיו זה שונה. זה בערך כמו התירוץ הקודם שאמרנו שנתן לו רשות. גם פה, אמנם הוא לא נתן לו רשות מפורשת, אבל כשאדם מפקיד אצל מישהו, הוא מניח שהוא ייתן את זה לאשתו ולילדיו. ועד רבה, אפילו מוכח כאן כמו רבי יוחנן. כי אם זה היה כמו רב שפטור, אז זה לא משנה למי הוא מסר, אז לא היה צריך לכתוב לילדיו. היה צריך לכתוב מסר לילדים קטנים, והיינו מדייקים שאם זה לגדולים, פטור. כאן, שכתוב ילדיו, אז אנחנו נדייק דווקא אם הוא מסר לילדיו הגדולים, יהיה פטור. אבל אם הוא ימסור לגדולים אחרים, יהיה באמת חייב, כמו דעת רבי יוחנן. עכשיו, איך רב יסתדר עם זה? זה התוספות דן. אז ראינו שתי ראיות לטובת רב, ודחינו אותם. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה שלישית ואחרונה בדף הזה. לפני זה צריך להקדים הקדמה קצרה. יש דין שנקרא תחילתו בפשיעה, סופו באונס. כלומר, אני קיבלתי כסף. כסף, המקום הכי טוב לשמור אותו, זה קבור באדמה. זה שומר עליו מפני שני דברים, גם מפני גנבים וגם מפני אש. עכשיו אני, במקום לשמור באדמה, שמתי בצריף. הצריף הזה היה מוגן מפני גנבים, אבל לא מוגן מפני אש. זה נקרא, פשעתי לעניין אש. מה שקרה בסוף זה שהוא נגנב. עכשיו, גניבה עצמה היא אונס, כי צריף נחשב מוגן מפני גניבה. אז זה נקרא תחילתו בפשיעה, סופו באונס, אז יש מחלוקת עם חייו ופטור. עכשיו נראה את הסוגיה שלנו. פשע בה ויצאה לאגם. הוא פשע בה ולא שמר עליה טוב, היא הגיעה לאגם, שזה מקום שאפשר לגנוב אותה או לטרוף אותה, אבל היא לא מתה מזה, היא מתה כדרכה, באונס. אז יש שתי דעות מה רבה סבר בעניין הזה. רבה אמר פטור, והבאיה אמר חייב. נתחיל עם הבאיה. הבאי אומר חייב, הוא אומר אפילו אם אתה אומר לי שתחילתו בפשיעה, סופו באונס פטור, פה חייב, כי פה זה גם סופו בפשיעה. כי יכול להיות שהיא מתה בגלל האגם, יש שם איזשהו הבל והיא מתה מזה. זה דעת הבאי שחייב. רב אומר פטור, ופה הסברה שהזכרנו מקודם. הוא אומר אפילו אם תגיד לי שתחילתו בפשיעה, סופו באונס חייב, פה פטור, כי מלאך המוות מה ליהך מה ליהתם. כלומר, שם בכסף, נכון כששמתי בצריף, זה היה מוגן מפני גנבים, והגניבה היא אונס. אבל סוף סוף זה נגנב מהצריף. יכול להיות שמהבית זה לא היה נגנב. לכן שם אני חייב. אבל פה, היא מתה כדרכה, אז אין לזה שום משמעות איפה היא הייתה. מלאך המוות מה ליהך מה ליהתם. ולכן פה, גם מי שאומר שבתחילתו בשיעה סופו באונס חייב, זה כי סוף סוף הייתה למעשה שלי השפעה מסוימת. אבל פה, שלא היה שום השפעה, אני באמת פטור. זה המחלוקת. עכשיו, שתי הערות. הבאי שאמר שחייב, מודה שיהיה פטור אם היא חזרה חזרה ורק אז היא נפטרה, אז אתה לא יכול להגיד לי שזה בגלל האגם. ורבה שפוטר יודע שאם היא נגנבה ואז היא מתה כדרכה, אז גם רבה מודה שחייב. שהרי ממילא הוא התחייב כי הוא פשל עניין הגנבה. עכשיו מביא רמי בר חמה ראיה לתובת רבה שפטור. יש ברייתא שאומרת שאם הוא העלה אותה לצוק והיא נפלה הוא חייב, כי זה פשיעה, אבל אפשר לדייק שאם הוא העלה אותה לצוק והיא מתה כדרכה שם, אז הוא פטור. אז זה בדיוק כמו מקרה של חלה אגם, והיא מתה כדרכה, אז פטור. ותרצים לדעת הבאי, תירוץ פשוט, שם מדובר במצב שהוא העלה אותה למקום שכולם מעלים לשם, וזה מקום שבאמת טוב לעלות לשם. וזה שכתוב שאם היא נפלה הוא חייב, כי הוא היה צריך לשמור עליה שלא טיפול, אבל זה לא מקום שלא מעלים לשם. אם היא עלתה לבד בכוח, אז באמת הוא יהיה פטור. עד כאן הסוגיה. יש פה קטע קטן של לך המוות, מה ליח, מה ליאתם לגבי הסוגיה הקודמת, אבל כבר הזכרנו אותו בסוגיה הקודמת. כל טוב.